ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בסיפור ה-12 ממשיכים לצעוד. שבוע טוב, חודש טוב, זמן טוב, שהכל יהיה טוב. ממשיכים לצעוד אחרי רבא בר בר חנה, וברוך השם, אני אומר, מתקדמים בעניין. הסיפור שלפנינו היום, למדנו כאילו למרות שזה בין הזמנים, אבל בניסן זכינו לשני שיעורים. השבת האחרונה של זמן חורף, של מוצאי שבת, כמה צדיקים היו פה, ועכשיו גם יש כמה צדיקים פה, אז זה בסדר. וביני לביני יצאנו ממצרים, אז זה חשוב. בקיצור, הסיפור שפה, יש פה נקודה מאוד מעניינת. הרבה פעמים אני מנסה למצוא בתורות של חב"ד התייחסות לאגדות של חז"ל. על הסיפור הזה, בפני עצמו, יש אוצר רשימות, יש הרי מה שנקרא תורת חב"ד מבני הישיבות, שמארגן את זה, זה הבן של הרב שלט, רב מוישה שלט, יהודי יקר, פגשתי אותו יותר מפעם אחת. אז באוצר הרשימות הוא מביא מאמר מאוד מאוד גדול של הרבה, שמנתח את האגדתא הזאת. ציינתי את זה פה בהערה 8. הסבר הסיפור לפרטים בפנימיות העניינים, חב"ד, אוצר רשימות עמוד קט"ו ואילך. כי אני באמת מחפש אם יש איזה מפתחות, או יש, לא יודע אם מישהו מכם פעם היה, אני ממליץ לכם להיות בספריית חב"ד ברחוב ישעיהו, וכל הספרים של חב"ד, זה משהו בלתי נתפס בכלל. זאת אומרת, מאות מאות, אולי אלפים של כרכים, של כל האדמו"רים למיניהם וכולי, ואני לא יודע אם יש לזה מפתוח, או דיסקים, או משהו כן זה. בכל מקרה, האגדה הזאת היא זוכה להתייחסות מיוחדת של האדמו"ר החבדי האחרון. אז הסיפור הוא כדי להלן. אמר לי, זאת אומרת, יש כמובן תיקוני גרסאות, אמר רבא בר בר חנה, אמר לי ההוא טעיה, זאת אומרת, אותו סוחר ישמעאלי שמלווה אותנו בכמה וכמה סיפורים, תא אח ולך מתי מדבר. בוא ואני אראה לך את אותם אלו שמתו במדבר במשך 40 שנה. אנחנו מכירים את הגמרא בתענית, שהגמרא בתענית אומרת שכל שנה בתשעה באב היו נכנסים לקברים ומתים ולא יוצאים וכולי, עד לשנה האחרונה שכבר לא יצאו וידעו שנגמרה הגזרה. אז הלכתי איתו, חזיתינו ודמו כמן דמיב סמי, וראיתי אותם שהם פניהם מבוסמים כאילו שהם שתו יין, וגנו הפרקיד, זאת אומרת הם שכבו כמו שהם ישנים על גבם. זאת אומרת, אדם שוכב פרקדן, אז יש פה דבר מאוד מעניין, ש בכבוד, יש פה דבר מאוד מעניין שחתנים פטורים מקריאת שמע, מכל התורה כולה.
שזה הגיע.
זה הגיע כבר. מה, אתה לא יודע שזה הגיע? שאני אדבר עם הגברת?
הרב רוצה לחבר את בר בתרה לפסח, אני
אומר. מה?
הרב רוצה לחבר את בר בתרה לפסח.
כן, כבר דיברנו כבר על פסח.
לא. אתה
הפסעת את
עם הפרקדן כבר.
עם?
הפרקדן.
כן, כן, זה עכשיו בדיוק על זה אני רוצה לומר משהו. יש פה דבר מאוד מעניין, יכול להיות שיש את זה בעוד הרבה מאוד מקומות, השכיבת פרקדן הזאת, אנחנו נראה תכף את המהר"ל, שהוא מסביר את זה כדבר מאוד חיובי. בניגוד לזה, הרב בעין היה, ציינתי לדבר הזה, זה בתחילת פרק ב' בברכות, עוד ו' בעין היה, אומר שזה אחד הדברים הפגומים ביותר שיכולים להיות לאדם, שכיבת פרקדן. ויש פה איזה המהר"ל, תכף נראה אותו, שזה עניין גדול מאוד ומשמעותי. אז בקיצור, בא אותו סוחר ישמעאלי לרבא בר בר חנה, אמר לו, בוא והרי לך את אותם אלו שמתו במדבר, והפרשנים פה אומרים שכל הסיפור הזה התרחש בתוך מערת קבורה, והוא נכנס, והוא רואה אותם, את הפנים שלהם, כמו אנשים שמבוסמים, והם שוכבים על הגב. ואב הזקיף הביר כידחד מנהיו, אחד מהם, הברך שלו הייתה זקופה.
אומרת גם שהגופות נשמרו את ה-1500 שנים האלה.
מה זה?
הגופות נשמרו את ה-1500 שנים.
כן. ואייל תאי עטות הבירקי. זאת אומרת, הוא שכב פרקדן, אבל הברך שלו הייתה בצורה כזאת. ואותו סוחר עבר מתחת לברך עם הבעל חיים שלו. תכף נראה. ואייל תאי עטות הבירקי, כי רכיב גמלה, וזקיפה רומחי ולא נגע בי. זאת אומרת, הסוחר רחב על גמל, החזיק ביד חרב, ולא נגע בברך של אותו אחד.
יותר מחרב, רומח.
רומח, כן, חרב, רומח, ולא נגע בי. פס כאחד הקרנה דתחלת עד אחד מניו, הלך והוא חתך, הוא חתך את הכנף של הציצית לאחד מהם, ולא אבי מסתג ללן. בקיצור, כל הטור נעמד, אי אפשר היה להתקדם. אמר לי, דין משק על תמיד המיניו, לקחת מהם משהו? האדרי דגמירי, הוא אמר, כן, לקחתי איזה ציצית. אז הוא אומר, האדרי, תחזיר להם מיד, למה דגמירי? יש קבלה בידינו, דמן דשקיל מיד המיניו לא מסתג אלי. אם מישהו לוקח מהם משהו, אי אפשר להתקדם. אז לי ההדרתי החזרתי ועד המסתג אילן והמשכנו ללכת כי את אלה כמי די רבנן אמרו לי כיללו אותו כל אבא חמרה כל אדם שהשם שלו אבא הוא טיפש וכל בר ברחנה סיכסה זאת אומרת הוא שוטה הוא טיפש
קיצוני
זה... מה?
גדול, לא?
תראה את זה יש פה בלגן אז שאלו אותו, למה הלכת עבד את האחי? למה תלשת את התלית? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? רציתי לדעת, היא הלכה כבית שמי או כבית הלל. יש מחלוקת בין בית שמי לבית הלל, בתחלת של הציצית וכו'.
קראו לו אז, אבא?
מה?
השם שלו היה אבא?
השם שלו...
כינוי.
כן. אז, כן. אז הוא אמרו לו, היא באה אליך למים נחותל ולמי נחוליות. היית עומד שם ליד המת, מתחיל לספור את ה... חוליות של הציצית וזה, מה חתכת את הכנף, מה בדיוק עשית? בקיסור, סיפור מההפטרה, כפשוטו. אני חוזר על הסיפור, הסיפור הוא כדי להלן, אנחנו בסיפור ה-12, מתוך 15 סך הכל שיש לנו במערכת הזאת של רבא בר בר חנה, סך הכל 15 סיפורים, ומכיוון שדניאל ביקש שנחבר את זה לפסח, אז אנחנו לא יכולים להתעלם מהבקשה הכל כך נחמדה שלו, אז מסתומק שישבתם בליל הסדר, ראיתם שדיינו זה 15. הסימנים בתחילת הסדר, קדש, רוחץ וכו', זה 15. זה מספר מאוד משמעותי, זה י' ק', זאת אומרת זה ה' ו-10 ו-15 וחיבור של עולמות ועניינים וכו' וכו', וגם הסיפורים האלה שהם, במתח הזה שבין עולם הזה לעולם הבא גם הם 15 סיפורים ואנחנו בסיפור ה-12 וכאן יש לנו כבר שניים או שלושה סיפורים שהכותרת שלהם זה ההוא תאיה וראינו כשעסקנו בסיפור הראשון מבין התאיה האלה מי זה התאיה? יש מי שזה אומר סוחר ישמעאלי יש מי שזה אומר שזה השכל של האדם שמוליך את האדם וכו' וכו' והגענו לזה ש... תוך כדי זה נקרא גם את הרשב"ם, אז הגענו למצב של מה? בוא והראה לך את אלו שמתו במדבר, ואז הוא רואה אותם, והם נראים כמבוסמים, זאת אומרת, הפנים שלהם מבוסמים, תראו מה אומר הרשב"ם, אמר לה, הוא תאי, אתה ואח ולך, הוא צריך עזרה אולי או משהו מסתכל? לא, אני מבין, אז הוא לא צריך עזרה, בסדר? ההוא תאי אתה ואח ולך, אחי גרסינה נזלינה דחזיתנו ודמו כמן דמיבסמי, וגענו הפרקיד שהיו שוכבים בפנים צהובות כשטויי יין. הפרקיד פניו למעלה. ודניאל אמר נכון שזה דיון בהלכות פסח עם אדם שותה את הכוסות, פרקדן, אם הוא יוצא, צריך להיות הרי מסה ולא פרקדן וכו' וכו'. ואז... כשהם שוכבים על הגב, אז אחד מחזיק את הרגל שלו בצורה כזאת שהברך, יש כאילו איזה משולש, כף רגל מונחת על הרצפה, אבל המשולש הזה הוא כל כך גדול, שהוא עובר שם כשהוא רוכב על גמל ומחזיק רומח בידו. וזה לא נגע בברך של אותו מת. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו רואים שמה, יש פה איזה מתח, בין לגעת, לקחת משהו. זאת אומרת, מדובר פה, ונראה שהמהר"ל, המהר"ל מאוד מאוד העריך במעלתם של אנשי דור המדבר, שלא כל אחד יכול לבוא ולהפוך אותם לחברים שלו. אז אי אפשר כאילו לגעת בהם, או לקחת מהם דברים, או משהו, כי הגמרא פה מדגישה, ולא נגע בי. זאת אומרת, הוא לא נגע באותו עניין, ותראו מה אומר הרשב"ם, ואי אל תת עטותי בירקי, כלומר ראיתי תאי שהיה מהלך תחת בירקי המת, רוכב על הגמל ורומחו בידו, ולא היה נוגע בה בבירקי, ולקה לפירושי דגובה הבירקיים, שיכול תאי ללכת תחת בירקי המת ורומחו בידו ולא היה נוגע בו, דאי שיעוע כאמר, ולא ממש חז המעשה, אך יאבל אלי מימר, ואי אל פרשתותי בירקי, אינמי ואי אל גברה. זאת אומרת, הרשב"ם עצמו מסתפק מה היה שם, כי זה דבר חסר היגיון. שקלי קרנה, אז מה הוא עשה אחרי שהוא עבר שם? אז הוא אמר, עכשיו, מה זה קשור למתי מדבר ולטלית ולציצית וכו' וכו'? כי אנחנו יודעים שקורח וכל עדתו, הרי קורח שאל, תלית שכולה תכלת, האם היא חייבת בציצית? מכאן המקור, וכוח וכל הדתו נבלעו באדמה. הם חלק ממתי מדבר, הם חלק מהאנשים שמתו במדבר, אז אולי זה בכלל מדובר במערת הקבורה שלהם, וזה מעניין, כי בהמשך אנחנו נראה את האגדתה של משה אמת ותורתו אמת, שאת זה אומרים בלועי קורח, שזה עוד אגדתה בסיפורים של רבא בר בר חנה. אז יכול להיות שפה אנחנו מדברים על החבורה הזאת, ולכן התחלת והתלית תופסים פה את המקום המיוחד. אז כן.
איך הרשב"ם מסביר את הקטע עם הברך?
הוא לא מסביר, הוא מסתפק. כלומר, ראיתי תאיה שהיה מהלך תחת ברכי המת, רוכב על הגמל ורומחו בידו, ולא היה נוגע בו בברכי. וליקה לפירושי, דגובה הברכיים, כשיעור שיכול התאיה ללכת תחת ברכי המת ורומחו בידו, ולא היה נוגע בו. אז הוא אומר, זה לא יכול להיות שזה הגובה האמיתי. דאי שיעור כאמר, ולא ממש חז המעשה, אחי אבל אלי מימר. ואי אל פרשה תות הבירקי, הוא היה צריך להגיד שהפרש עבר מתחת לברך, אבל הוא לא אומר שהפרש עבר, אלא מה הוא אומר? הוא אומר, ואי אל, זאת אומרת, ואב הזקיף הבירקי עד אחד מן היו, ואי אל תאיה תות הבירקי.
דווקא
התאי. כן, והוא לא אומר ואי אל פרשה תות הבירקי. אז כאילו הוא מדובר פה על איזה משהו שהוא ראה, אבל לא שכל ה... זאת אומרת, זה קונסטלציה שלמה, זה גם הגמל וגם הפרש וגם הרומח, וזה לא מה שכתוב פה הרשב"ם, כי הרשב"ם כנראה מסתפק ברעיון שיש כאן. אז מה הוא עשה? אז הוא אמר, אז מכיוון שעניין אותו העניין של הטלית, ובכלל טלית זה איזשהו רעיון, יותר מאשר סתם רעיון. טלית, אני אומר, זה דבר שאדם מתעטף בו. קורח, אנחנו יודעים שהוא שאל על טלית שכולה, על טלית שכולה תכלת. הטלית באיזשהו מקום היא גם, שאני חושב, איזו אמרה קוצקאית כזאת, שמי שמתעטף בארבע כנפות של טלית, הוא כאילו מתעטף בארבע כנפות הארץ. אז הוא רוצה לקחת ממנו, תראו מה כתוב פה, שק לקרן הכנף הטלית להביאו לפני חכמים, להדמוד ממנו דין ציצית, היא כבית שמי או כבית הלל כדלקמן. וזה נפקמין על לקריחות שעושים. הרי אנחנו יודעים, המשנה ברורה מביא בעצמו כמה שיטות, האם אנחנו עושים 7, 8, 11, 13, זה מה שמקובל, התימנים עושים אחרת, מי שעושה עם תחלת עושה אחרת, יש כל מיני שיטות בדבר הזה ובעניין הזה, והוא לקח את זה. ובקיצור, הם נתקעו, ולא אבי מסתגילן. אומר הרשב"ן, בהמות שהיינו רוכבים, לא היו יכולים לילך, הבהמות נעמדו. כי אתה לקמי דרבנן אמרו לי, כל אבא חמרה. ומישהו שאל פה למה הוא דיבר איתו כך, אז תראו מה אומר הרשב"ם, רבא בר בר חנה היינו רבי אבא בר חנה, וכמו כן רבינה כמו רב אבינה. זאת אומרת, חלק מהתארים בארמית הם בר זה בן,
רבא הכוונה רבי אבא?
כן, אז ממילא רבא בר בר חנה, אז הוא אמר לו, תשמע, אתה מקובל אצלנו כטיפש גדול. זאת אומרת, זה מאוד מחמיא לבוא לאיזשהו מקום ואומרים לך, תשמע, אתה...
אני רוצה ככה דיבור עליו, תלמידי חכמים, לא?
מה זה?
תלמידי חכמים. מה, כאילו, גדול דור רגיל לגדול דור אחר.
קודם כל, למדת פעם תורת הבית של הרשב"א, ראית איך מדברים שם? זה היה ריתך דאורייתא זה.
תלמידי הבית מפחידה, אנחנו בורחים.
תורת הבית? למה מפחידה?
עניין הבית, עניין הבית, אנחנו צעירים.
תורת הבית לרשב"א, אני לא יודע מה מפחיד אותך שם. אבל בכל מקרה, חמרה כלומר שותה כחמור. סיקסה שותה, כדי אמרינן בחלק, אבדקן סיכסן. למה הלכתה? פסקת למשום דבאי למיכזה הלכה כבית שמי, דפליגה במסכת מנחות, דתנו רבנן כמה חוטים הוא נותן. בית שמי אומרים ארבעה, ובית הלל אומרים שלושה, וכמה תהיה משולשת וכולי. זה סתום מי שלמד אצל הרב טובול בחורף האחרון, שולט בעניין.
עם... גם וגם.
מה?
גם הרב מורת.
כן. איבאי החלמים לחוטים וחוליות, נקמי דתיאדרה ותיתה ותימלן. חוליות, שלושה חוטים גדיל, קרי חוליה במסכת מנחות, איך להגדיר את הדבר הזה. בכל מקרה, זה הסיפור, זה העניין, זה הדבר, והוא מאוד מאוד משונה. וכפי שאמרתי, זה הסיפור היחיד בתוך האגדות של רבא בר בר חנה, זה הסיפור היחיד בתוך האגדות של רבא בר בר חנה שיש לו פרשנות ארוכה מאוד. קודם כל, יש פה תוספות, דבר שהוא, אנחנו לא מוצאים, לא מוצאים אותו בהרבה מקומות. התוספות מובא בעמוד הבא, ומצאתי פה איזה שלושה נושאים שאפשר להתבונן בהם. מה בדיוק כוונת הדברים? אז נתחיל במערשה ובבן יהוידע. אומר המערשה, פסקה חד קרנה, לפי שקורח היה לובש תלית כולת חלת והיה פוטרו מציצית, ועל כן כשראה רבא בר בר חנה ומצא באחד מהם תלית שכולת חלת, חשב שהוא קורח, ולטובתו היה פוסק לו חד קרנה, דהיינו חד כנף, דאבל לבגד בת ג' כנפיים הוא פטור מציצית. אבל אם לא יפסק לו הכנף, יעמוד לעתיד בתלית של ד' כנפיים, והרי אינה מצויצת כהלכתה, לפי האמת לדעת משה רבינו, דבאי בינם ייחוד של תחלת. זאת אומרת, איך המערשה מהפך את כל הסיפור? קודם כל, החלק הראשון עם הברך וכו' וכו' וכו', המערשה בכלל לא מתעסק עם זה. והמערשה בא ואומר, בוא נבין מה קורה פה. אותו אחד מגיע לצורך העניין למערת הקבורה של קורח וכל אלה שנבלעו איתו באדמה. עכשיו, על מה קורח חלק על משה רבינו? תלית שכולה תחלת, האם היא חייבת בציצית? אם פתיל אחד של תחלת, כך מביא רש"י אל התורה שם. מסתום אתם זוכרים ומכירים. אם תלית רגילה, פתיל אחד של תחלת פותר אותה, אז תלית שכולה תחלת, האם היא צריכה בכלל לציצית, או לא צריכה, או כן צריכה, מה לעשות עם הדבר הזה? אז אומר לנו המערשה, הוא חתך לו את הבגד, ואנחנו יודעים שתלית, כמו הרבה מאוד מצוות אחרות, אז... אין לך חיוב ללכת עם ציצית, אלא אם יש לך בגד של ארבע כנפות, אתה צריך לעשות לו ציצית. מה אתה מסתכל עליי ככה?
אז למה ביצר לדוד?
אז למה מה?
כשדוד חתך את כנף מעילו של שאול, הרב הביא בשולמד שמואל אחד המקורות שזה היה כנף של ציצית. כנף מעילו, שזה דווקא ציצית. ביצר לא, ביצר לדוד, שזה עכשיו בגלל שהוא חתך לו את כנף המעיל, עכשיו הוא לא, יכול שהוא הכשיל אותו. אבל אם הוא פתור עכשיו, כי זה לא בגלל ארבע כנפות, אז למה כזה?
אבל אם כבר היה... בסדר, יכול להיות, בהחלט. אני זוכר את הדיון שם, דיברנו הרבה על כל סיפור הבגדים בשמואל שמלידתו של שמואל מתחיל סיפור של בגדים. אבל כאן הוא רצה כאילו לחלץ אותו מתוך כל העניין הזה, והוא אמר, אני אקרא, אני אחרות את הכנף הזאת, ואז מה יקרה? הוא לא יעמוד לעתיד לבוא בתלית של דלת כנפיים, והרעינה מצויצת כהלכתה לפי האמת, לדעת משה רבינו, דבאי בינה מחוט של תחלת. הוא הרי לא שם שם חוט של תחלת, כי הוא אמר, אם ציצית רגילה, חוט אחד של תחלת פותר אותה, הציצית שכולה תחלת, אולי בכלל לא צריכה כלום. ואמר לה, הוא טעיה, החכם, דילמה, אין זה קורח. מה, אתה זיהית אותו, עשית בדיקת DNA, איך אתה יודע שזה קורח? ושקלת מחד מיניו, ושמה, הוא אחד מהדתו, כשהיו גם כן לבושים תחלת, ואותם אין להם חלק לעולם הבא, ודשקל מידה מיניו, לא מסתגי, ומטעם שבהם נתקיים אשר נשבעתי, אם יבואון אל מנוחתי וכו'. דיינו לפי פשוטו, שלא יבואו לארץ ישראל, שעליהם לא נתחרט על שבועתו. ובגדיהם כגופם, שהרי בגדיהם נתגדלו במדבר, כחומת הזה, שהבגד כגופו, הרי זה חיה, שכל הזמן שהיא גדלה, אז המעטפה של הגוף גדלה, זה כמו שאנחנו, כאנשים. מה זאת אומרת? כשתינוק נולד, איך נראית האצבע שלו, איך היד שלו, איך כל הדברים. וזה גדל יחד עם האדם, אז העצמות גדלות, האור גדל, הכל הולך וגדל. ואמר למה הלכת השם לא הבינו דעת רבא בר בר חנה ואמרו אילם אם נחותי דוודאי כוח לא היה פותר תליתו רק מתחלת דמלבן ודאי לא היה פותרו משום שהיה תלית כולה תחלת ואם כן באו חד קרנה של בגד תחלת של כוח לפי דעתו שהיה בו לבן אבל אלה למנים נחותים עם ג' של לבן כבית הלל או ד' לבן כבית שימאי לפירוש התוספות שם וכו' וכו'. בקיצור, אם אנחנו מסכמים דרך אגב, יש גם פה תוספות ארוך מאוד בעניין הזה של הציצית, אבל המערשה בא ואומר לנו, קודם כל הוא נותן לנו כיוון, והכיוון שהוא אומר שזה קשור לקורח, ואני אומר לכם שבאחד הסיפורים הבאים אנחנו ניפגש עם קורח ועדתו שנמצאים בתוך מעמקי האדמה וצועקים משה אמת ותורתו אמת, ופעם בחודש עולה השן מאותו, אנחנו נראה את זה באחת אין לנו עוד הרבה אגדתות בנושא הזה, אבל נראה את זה. והוא מסביר שכל הדיון היה שאותו אחד רצה להציל את קורח, והמערשה מסתפק באמת, מי אומר שזה היה קורח, אולי זה היה אחד מעדתו וכו' וכו' וכו'.
הוא רצה להציל אותו כאילו מדינה של גיהנום?
כן, כן, לכאורה כן. הבן יהוידע אומר כך, ועוד נראה לי בסייעתא דשמיא, מה שאמרו כל אבא חמרא, פירוש, אינו חכם בחוכמת העיון והסברה, אלא רק חכם בגרסה, דדמי לחמור שנוסע מסוי עליו, וכמו שאמרו על הפסוק, יששכר חמור גרם, ולכן לא היה לו חריפות למים נחותים וחוליות. זאת אומרת, מה אמרו לו כל אבא חמרא?
אמרו לו נושא ספרים.
מה זה? נכון, זאת אומרת, אבל הוא ידע שהוא לא יכול לדייק בשום דבר, אז הוא יכול לספור הרי במקום את החוק, אבל הוא אמר אולי אני מתבלבל, אולי זה, אני אביא את זה לבית המדרש, שחכמים יראו ויחליטו האם הלכה כבית הלל, הלכה כבית שמאי, יעשו. אז כשאמרו לו שהוא טיפש, לא התכוונו לומר לו שהוא טיפש מבחינה אבסולוטית, אלא הוא טיפש שיש לו הרבה ידיעות, אבל הוא לא יודע איך לתרגם אותן. ואומרם, סחסה אינו רוצה לומר שוטה, כמו שאמר הרשב"ם ז"ל, אלא סחסה לשון סכסוך, רוצה לומר בלבול, שעשית דבר שנראה שהיית מבולבל מאוד, שהחזרת את הקנה ולא עלה לבך למנות החוליות, ונראה לי בוודאי לא נעלם ממנו דבר זה, והסגן שמנה החוליות, אך אותו צדיק שחתך ממנו הכנף כעס עליו, ואף על פי שהחזיר לו הכנף עם כל זה, כיוון שחתכן ממנו, גזר עליו שישכח המניין שמנה, ולא יזכור איך היה, כדי שלא יהיה לו תועלת מזה, והוא מרוב ותנותו לא אמר לרבנן, כבר מניתי אך שכחתי. ודע כי הגרסה הנכונה היא מה שכתב בתלמוד, שהביא בספר דקדוקי סופרים דגריס אחי, היא באה אליך למין נחותה וחוליות ותיתה ותימלן.
סתם. אתה חולק על המעושה שהוא צדיק ולא רשע.
מה זה?
שאותו בן אדם שהוא חתך ולא צדיק ולא רשע.
כן, אז בכלל, הבן יהוידע על הרשב"ם. על הרשב"ם אומר, למה אתה מסביר את העניין הזה? מה שמעניין, מה שמעניין פה מאוד, הבן יהוידע חי בעיראק. ספר דקדוקי סופרים, הוציא אותו רבנוסן נטה רבינוביץ' אני חושב בארצות הברית. ומעניין שזה ספר שהיה אותו, הוא מעמיד גם את הגרסה, הוא הביא שהגרסה היא כמו שהביא בספר דקדוקי סופרים, אם הכוונה היא לזה, היא באה לך למימני חוטה וחוליות, ותיתי ותי מלן. זאת אומרת שתספור אותם ותביא לנו את, את העניין הזה. בכל מקרה, שני הפרשנים הללו הולכים בכיוון של הבגדים. המערשה אומר לנו שרצו ללמד פה זכות על קורח. הבן יהוידע לא מקבל את ההתקפה המוחצת הזאת על הטיפשות, אלא הוא אומר זה רק חוסר ידיעה, חוסר ידיעה לתרגם את, את המידע שיש, וזה הכיוון שהולך פה. אנחנו לא נקרא את כל המהר"ל, אבל בהחלט נראה את הדברים. המהר"ל מעריך פה מאוד מאוד, וזה ממעלת דור המדבר, ובכלל יש בחז"ל שתי גישות במוסר, בחסידות, איך להתייחס לדור המדבר. האם באמת דור המדבר היו במעלה הרבה יותר גדולה מדור באי הארץ, או שדור באי הארץ זה המעלה הגדולה? ופה המהר"ל מאוד מאוד מסביב לסיפור הזה, אז אני קורא בשורה השלישית. וביור עניין זה שבא ללמוד על דור המדבר ועל מהות מדרגתם ועל מעלתם שנבדלים משאר הדורות שאחריהם ואינם משותפים עמהם, ודבר זה הוא מוכח וראוי להיות. הדור מתייחס למנהיג שלהם והוא משה רבינו עליו השלום, שהנבדל במעלתו מכל אדם, וכן היה דורו נבדלים במעלתם מכל אדם, ואם שלא היו כל כך במעשים, אמנם חשובים, היו במעלתם הגדולה שהיה להם. זאת אומרת, זה כמו להבדיל אני אומר, אנשים שעברו את השואה. אתה אומר, זה דור השואה, זה אנשים שעברו את השואה. אנחנו צריכים להתייחס אליהם בצורה מאוד מיוחדת. אומר המהר"ל, יכול להיות שהיו כל מיני אנשים גדולים בדורות אחרים, אבל דור המדבר, הם זכו לצאת ממצרים, הם זכו לקבל תורה, הים נבקע להם, הניסים של המדבר קראו להם, וכו' וכו'. אז הם קודם כל אנשים נבדלים, אנשים שונים. אז כשאתה שואל, נכנסתי לתוך מערה, ושכב שם מישהו פרקדן, והברך שלו הייתה ככה וזה, אל תתייחס לזה כמו אל אנשים רגילים, כי זה דור המדבר, ודור המדבר הם היו אנשים שונים לגמרי, לגמרי מכל העניין, אבל הוא מיד מסתייק, כי יש בחז"ל כל מיני מאמרים, אומר, אני לא אומר שהם היו אנשים הכי גדולים עלי אדמות, אבל הם היו שונים, כמו שהמנהיג שלהם, משה רבינו, היה שונה מהכל, כן.
אני חושב כי באמת היו אח שדר, הם היו אנשים מעולים מיחס לשאר הדור ולזכור, או שהיה להם פוקס תגיד.
אני יכול לספר לך, אני תוך כדי שיעור עכשיו נזכר שלפני, אני גם זוכר באיזה חתונה זה הייתה ואיפה הייתה החתונה שדיברתי על זה עם רב אביגדור, ודאי למעלה מ-30 שנה, שאז, זאת אומרת, אפילו אני חושב שכתבתי באחד העלונים של הישיבה או משהו כזה, ואין בזה משנה סדורה, זאת אומרת, יש בזה כל מיני גישות בעניינים של דור המדבר. גם בשפת אמת עצמו אני חושב שמצאתי כמה שאומר כך ואומר כך וכו' וכו'. שזה היו אנשים מאוד מאוד גדולים, אנשים מיוחדים. הראיה היא שהם זכו לתוך ה... בוא נאמר ככה, כשהיינו מדריכים בסמינריונים, אז אחד הדברים הבסיסיים ביותר שהיו שואלים, באיזה דור היית רוצה לחיות? בדור של רבי עקיבא? בסדר, אתם מכירים את זה, לא? הנה כולם מהננים בראשה. וכמובן שמה מצפים שתכתוב? אני רוצה לחיות בדור שהקדוש ברוך הוא שתל אותי בו. אני בדור הזה יכול לתרום את התרומה שלי. מה אתה עכשיו תגיד, אני הייתי רוצה להיות בדור של מלחמת השחרור כדי לעשות כך וכך וכך? אז כאילו אדם מאבד את כל חייו. אדם יכתוב, אני רציתי להיות בדור של התנאים, להיות משמשו של רבי יהודה הנשיא. אז זאת אומרת שאתה אומר שעכשיו אין לך שום תפקיד ושום עניין. אז אני חושב שפה הכוונה היא שהם אנשים שזכו, הם באמת זכו לדברים הכי גדולים שעם ישראל זכה להם. רק לפני שבועיים ישבנו בליל הסדר, ועכשיו היינו כבר במוצאי ליל הסדר, אבל אני אומר, וסיפרנו בניסי מצרים וכל הדברים האלה. תחשוב לעצמך אם אתה היית שם. זאת אומרת, אם היית חלק מהסיפור הזה, מה המשמעות של העניין הזה? שהקדוש ברוך הוא כאילו זימן אותך להיות חלק מהמציאות הזאת. אז אומר המערשה, תדע לך, המערל, תדע לך, זה אנשים נבדלים, נבדלים במעלתם ובעניינם וכו' וכו'. ועוד, הדור הזה מיוחד שניתנה להם התורה השכלית, ובדבר הזה נתייחדו הדורות, נתייחדו דור זה מכל הדורות הבאים אחריהם. ואין ספק שדבר זה התייחדות גמור, ותראה עוד, שהדור הזה הוא דור מיוחד בוודאי, זה תכף נראה שאנחנו לומדים פה את מאמר הדור, דורנו, דור מיוחד וכו' וכו', אבל לא רוצה שתעשו מני צחוק יותר מדי, אז אני לא ממשיך. אז שעריהם נקראים דור המדבר, על שם שכל חייהם היו במדבר, וטעם זה היה, הנה ידוע כי המדבר נבדל מיישוב העולם, זאת אומרת, המדבר הרי חלים בו כללים אחרים לגמרי, מציאות אחרת לגמרי, זה לא ההבדל שאתה עובר בין חיפה לפתח תקווה. לא, לא זה העניין, אלא זה מדבר, זה משהו אחר לגמרי. וכבר נתבהר למעלה כי היישוב הוא מיוחד לדברים החומריים הטבעיים, והפך זה המדבר, זה ענייני דיומה להתכונן לשבועות. חזל במדרש, למה התורה ניתנה במדבר? שאדם צריך לעשות את עצמו כמדבר כדי לקנות תורה. אי אפשר מצד אחד סמארטפון, מצד אחד לפטופ, מהצד מקדימה זה, אלא אם כן יש עזים דקדושה, אני לא יודע בדיוק מה, אבל בפשטות, אני חושב שזה אחד ההסברים. תחשבו, אדם שרוצה ללמוד בשבת תורה, עכשיו רק לעבור היום על כל אלוני שבת, זה יכול לגמור לך את כל השבת מתחילתה ועד סופה, ולא פתח את הספר.
עם רבנו תם.
מה זה? עם רבנו תם. השאלה גם אם בליל שבת או רק במוצאי שבת. אז אתה, יש לך היום המון המון דברים, זה סיפור לא פשוט. לא פשוט, איך אתה מתמודד עם כל העניינים האלה? רק לענות ורק, עכשיו אתה פוגש לפעמים בני נוער, לפעמים, אני השנה משתמש במילה לפעמים, אבל בדרך כלל, אחד אומר, מה הרב יודע, יש לי 800 ווטסאפים ביום, אחד זה, אומר לעצמי, רחמנות עליו, צריך לעשות משבח לחוילים, מתי יש לו זמן רק ללחוץ בשביל להסתכל על כל העניינים האלה? וזה היום, זה במשפחות, ובזה עניינים, ודברים, וכו' וכו', טירוף, חיים פשוט בטירוף. אז הוא בא ואומר לך, התורה צריכה להינתן במדבר. סיפרתי לכם את זה פעם, אני אספר את זה עוד פעם. ישבו אצלנו, אנחנו הרי שותפים בפרויקט של אירוע חיילים בלילות שבת מדי פעם. ישבו אצלנו פעם שתי קצינות, והם מקבלים תדרוך מאוד מסודר, מעולם לא צלצל פלאפון של חייל בליל שבת, למרות שחבר החילונים שבאים בטוח שיש להם פלאפונים בכיסים או משהו כזה. ופתאום הבנו את מעלת השבת, אחרי זה חודש שלם בבית דיברנו על זה בהתפעלות לא רגילה, שאמרו שגם בשבת אין להם חופש מכל האלקטרוניקה, מכל העניינים האלה. כי אתה אומר מילה, עיתון לא יוצא בשבת, אז בסדר, אז לא קונים עיתון, אז לא צריך לקרוא, זה, אבל פתאום הבנו מה הפשט שהקדוש ברוך הוא אמר, זכור את יום השבת לקדשו, שמור את יום השבת לקדשו. פעם היו צוחקים הדתיים, אתם מסכנים, לא יכולים שבת ללכת לכדורגל לים וזה. פתאום אתה רואה אנשים חילוניים שהם אומרים, רגע, יש לכם כיף, יש לכם 24, הוא מציע לנו רבינו תם, 26 שעות, שאתה מנותק מכל העניין הזה, יש לך איזה שקט, יש לך איזה רוגע. אז הוא בא ואומר לנו,
הרב, הייתי השנה בערכתי סדר בצבא, חמישה, שישה וואטסאפים, אנשים כאילו באמצע, כאילו צפצופים, כאילו בתוך שעה, שעה וחצי שעה שם. אפילו בליל הסדר.
אבל לך לא מקלוט סלפי, בליל הסדר.
מה זה?
לך לא מקלוט סלפי, מה
שאתה? זה
מקלוט סלפי?
הרב יודע מה זה סלפי?
מה זה?
סלפי.
מקלוט סלפי.
מקלטלים את הרב בגלל זה. שטויס. הרב, זה מקרה שבו אדם מצלם את עצמו.
סלפי.
אני צריך שתסבירו לי, אתם יודעים שאני מבין דברים לאט, שתסבירו לי את זה אחר כך. לא, כנראה שאני צריך לעשות איתי קורס חונכות לפני שאני אחזור מהשבתון, מה בדיוק קורה פה. אז זה חלק מהסיפור שהתורה ניתנה במדבר. המסניק לעובדי השם, רבי אברהם בנו של הרמב״ם, כתב ספר מיוחד מאוד בעבודת השם, המספיק לעובדי השם. אני עוד לא הבנתי מה זה סלפי, אני מבין שאני צריך להבין מה זה, בסדר, זה ייקח זמן, אני אבין. אני אלך הביתה, מה?
גם אני.
מה זה?
זה היה נשמע המסטיק לעובדי השם, אני כזה, וואו.
המסטיק לעובדי השם.
איפה קונים כזה דבר?
המסטיק לעובדי השם. אתם לא יודעים שהבדץ לא... אתם לא יודעים שהבדץ לא נותן הכשר למסטיק?
מזוקה, לא? עכשיו כן, עכשיו...
כי זה לא מנומס ללכת ברחוב עם מסטיק.
אז זה
היה... אז כתוב ייצור מיוחד עבור מגדים. אז כל מי שעיניים לו בראשה יודע שמגדים זה הכשר של בדץ. מה? אני מחדש לכם פה משהו. בקיצור, אז התורה ניתנה במדבר. אם אדם עושה את עצמו כמדבר, הוא יכול לקבל תורה. ואם אדם רוצה ליהנות מכל ענייני העולם הזה וכו' וכו', קשה מאוד לקבל תורה. מאוד קשה לקבל תורה. בוא נהיה ריאליים עם עצמנו, בוא נהיה אמיתיים עם עצמנו. אדם רוצה לזכות בכל מנמי העולם הזה פה ושם, זה מאוד קשה, כי תורה מצריכה התמסרות, והתמסרות אדם יכול לעשות כשראשו פנוי. זה הכוונה מדבר. מדבר הכוונה היא שבאמת יהיה פנוי וכו' וכו'. דרך אגב, הרבה אנשים היום מסבירים שחלק מ... יש היום הרי לימוד תורה שלא היה כדוגמתו. אני אומר, בשבוע של יום עצמאות צריך לזכור את הדברים האלה. יש היום כמויות של לימוד תורה שמעולם לא היו, אבל התורה שלמדתי באף, זאת אומרת, תורה שלמדתי בקושי וכו' וכו', זה כמעט ולא קיים היום. כי באמת הכל הפך להיות יותר... מישהו היום לומד מתוך הטור הישן, כולם לומדים באותיות מרובעות ומנוקדות ומסודרות ומאורגנות. הכל באמת, אני אומר, זה קיים הדבר הזה, אבל כאן תראו מה שאומר המהר"ל. והפך זהו המדבר, שהרי במדבר לא תמצא דברים חומריים טבעיים כמו שימצא ביישוב. ולפיכך דור המדבר שהיו מרוחקים מן החומריות, והם נקראים דור דעה על שם העלתם האלוקית שלהם בפרט, ולכך היו במדבר ששם נמצא דברים חומריים טבעיים, ודבר זה ידוע וברור. ועניין זה, מה שהדור הזה הוא נבדל משאר הדורות בא לבערו, שבזה נוכל לדעת מה שהיה הדור זה מיוחדים בכמה דברים שניתן לדור הזה תורה, ושאר הדברים הנבדלים הקדושים, ומה שהיו במדבר יותר מכל שאר הדורות, כמו שהתבהר למעלה אצל תרי אב זה, סיפור שלמדנו אותו. זאת אומרת, התורה ניתנה להם, אנחנו מדברים הרבה למה התורה לא ניתנה לאברהם, ליצחק, ליעקב, ויש פה את התורה הלאומית, שרק עם יכול לקבל תורה, ולא יחידים וכו'. אבל המהר"ל מסביר גם שהם הגיעו למציאות של מדבר, שזה מקום שתיקלט מציאות של תורה. מציאות של תורה יכולה להיקלט על נייר חלק, היא לא יכולה להיקלט בתוך אלף ואחד דברים אחרים. ואני אומר, כשאתה מתבונן אפילו באנשים שזכינו להכיר בדור שלנו, איך הם למדו ומה הם עשו וכולי וכולי, המדבר שהם היו בו, המציאות הזאת, אין ספק שהיא תרמה להם מאוד. וכמו שביאר רבא בר בר חנה, ממהות ההוויות אשר בעולם בא גם כן לבאר עניין דור המדבר ומהות שלהם, ואמר שאו תאי, אמר לתא ואח ולך מפי מדבר, מפני שאו תאי הסוחר ישמעאל, שהוא מסובב בכל מקום למסע ומתן שלו לקנות הדברים אליו, סוחר, וכן נקרא הכוח המשיג לפי שהוא בעל מסע ומתן בדברי חוכמה, עד שיקנה הדברים שהם חוץ אליו, כי החוכמה הוא קניין בכל מקום, כדכתיב, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. ואמרו חמים בפרק רמה דקידושים מפני סבא, פרשת שבוע, תקום והדרת פני זקן, אין זקן אלא שקנה חוכמה, ולכך נקרא זקן זקנה, ומפני זה נקרא כוח המשיג והקונה החוכמה, הסוחר. ואני מדלג ואני מגיע למה שדיברתי קודם, בפסקה למטה, וכאשר תבין עוד כי היו שוכבים ופניהם למעלה, שהיו פונים למעלה לעליונים הנבדלים כפי מדרגתם, שהיה לדור הזה מעלה נבדלת, תראו איזה דבר מעניין הוא אומר פה, לכך הפנים אל העליונים הנבדל, והחילוק וההפרש הזה תמצא בבעלי חיים, כי אותם שפונים פניהם אל הארץ אלא עם השתתפות עם העליונים, והאדם פונה פניו קצת אל העליונים שיש אל האדם השתתפות עם העליונים, ואלו מתי מדבר היו פונים פניהם לגמרי למעלה, כי האדם אף על פי שאין פניו למטה מכל מקום, אין פניו לגמרי למעלה גם כן, ואלו פניהם למעלה לגמרי, והוא התאחדות עמהם פנים בפנים. כך היה מהו דור המדבר, וכל הדברים אשר אמרנו הם אמיתיים, אין ספק בהם למי שיביא דברי חוכמה. מה אומר פה המהר"ל? המהר"ל אומר, ואמרתי שהרב בעין היה אומר דברים הפוכים לגמרי ומוזר ומשונה, אבל תסתכלו בברכות פרק ב' אות ו' בעין היה, זה על הגמרא בברכות י' ג', ככה דברים מופיעים שם. אבל מה הוא אומר? האנשים האלה שכבו פרקדן, זאת אומרת שכל ההתבוננות שלהם היא התבוננות לשמיים. אנחנו בני אדם, אנחנו הולכים, אנחנו מסתכלים ישר. זאת אומרת שאנחנו גם מחוברים לקרקע וגם מחוברים למעלה. איך הולכים בעלי החיים? הולכים ככה. תראו איזה הסבר במהר"ל, הסבר כאילו כל כך פשוט וכל כך אפשר להבין את זה, כי הבהמות הן שייכות, למציאות הארצית הגשמית, אין להם שום חיבור למעלה, האדם הוא מפליא לעשות מן העליונים ומן התחתונים, אז הוא הולך בצורה כזאת, וגם יש לנו הרי קשת ראייה מאוד רחבה ומאוד גדולה, כדי שהאדם יוכל לזהות מה קורה ואיך קורה וכולי, ותראו איך המהר"ל נותן לזה את המשמעות הרוחנית. עכשיו הוא ייכנס,
אז כשאדם נפטר הוא בעצם יותר מתקרב ללמעלה,
כי הגוף ינתק מהנשמה וזהו, והוא מונח כלפי זה. ועוד אמרו, ואב הזקיפה בירקת אחד מניו להורות על המעלה הרמה והניסאה שלהם, שהיו נבדלים במעלתה מכל הדורות הללו. כי כבר אמרנו לך, כי היה הדור הזה מיוחד שנושך כלל הדור הזה, ובאו אתה לומר לו, היו מתחלפים הדורות ביתר ובמעט, שתמצא דור אחד יותר במעלה מדור אחר. דבר זה אינו, רק היו נבדלים לגמרי, וידוע כי האדם התחלתו הוא קרסוליו, דהו הרכבותיו, כי למטה מזה אינו נחשב מן האדם כלל, שאם יטול יכול לחיות, ולפיכך האדם שבו תלוי חיות שלו מן הרכובה, והוא מביא לזה ראיה מגמרא ביבמות, שלשל אותו לים ואלו ממנו, מהרכובה ולמטה, אין מעידים על אשתו. זאת אומרת, לא ברור שהוא מת, מן הרכובה ולמעלה, מהברך ולמעלה, מעידים על אשתו. שמינן מזה שעיקר האדם הוא מן הרכובה ולמעלה, ודבר זה מבואר במקומות הרבה, ועד רבה הרגל הוא פחיתות האדם, ולפיכך אמר שדור המדבר לא היה להם שיתוף כאשר היו שוכבים, והרכובותיהם זקופות, היה עתי עובר תחתיו ולא נגע בהרכבותיו, שמזה תראה כאשר היו עומדים על רגליהם. זאת אומרת, אי אפשר היה להגיע להשגה שלהם. הם היו כאלה אנשים גדולים שגם כשהם שכבו, גם כשהם מתו וכולי, הוא בכלל לא היה נוגע בהם, לא היה לזה שייכות. זה כמו שני אנשים שונים שבכלל אי אפשר לחבר ביניהם ואי אפשר לצרף ביניהם, וכל המציאות שלהם היא אחרת לגמרי. והמהר"ל הולך ומסביר את כל העניין הזה ואת כל הדבר הזה וכולי וכולי, ואם נגיע לסוף המהר"ל, אז המהר"ל גם מדבר על התחלת, מה המשמעות של העניין הזה, והוא מסיים ואומר, ומעתה אבן הדברים האלה,
הרכובה זה הברך, לא
רק לעשות הברך, כן, לא, כי קרסול, כי הקרסול אתה אדם כאילו, היום אנחנו לצערנו מכירים את זה בפצועי צהל ודברים כגון אלו, שיכולים לשים לאדם פרוטזה מהברך ולמטה. יש לי חבר שזה קרה לו במלחמת לבנון הראשונה, והוא עולה, כאילו אתה לא מרגיש, אם אתה לא יודע את זה, אז אתה לא מרגיש שום דבר בעניין ובדבר. אבל מי הרכובה ולמעלה, זה כבר הבן אדם, זה כבר ההתחלה שלו. ומעתה, בין הדברים האלה אשר נאמרו בכאן, והם ארבעת תארים שהיו בהם תי מדבר, מה שהיה פניהם מבוסמים, הם כאילו חיים במציאות אחרת, שהיו שוכבים פרקדין פניהם נשואות למעלה. השלישי, מה שהיה עתי הרחוב על גמלה ורומחה בידי והיה עובר תחת ירחו של אחד מהם. והרביעי, הפסק קרנה, הקצה הזה, דתחלת של אחד מהם, אבן בחוכמה וחקור בבינה, ותמצא אלו הדברים מסודרים בתכלית החוכמה, ואין להוסיף ואין לגרוע ואין לשנותם, להקדים, כי אין לפרש יותר שלא יהיה עלינו אשמה, יהיה השם עמנו ויגלה לנו מתורתו יתברך אמן. זאת אומרת, המהר"ל עם הסודות של התורה וכולי וכולי, והוא רוצה, הוא כמובן יסביר שהחרב שהוא מרים אותה זה השגות האלוקיות שהאדם, והוא כאילו מעלים דברים ושם דברים כדי להסביר את העניינים הללו. גם רבי יונתן אייבשיץ בספר הדרוש שלו, אנחנו יודעים שיש לו גם ספרי הלכה, אורים ותומים וכולי, אבל ספר הדרוש שלו יערות דבש, והוא אומר, מה זה?
יונתן.
יערת הדבש אצל יונתן.
כן.
קיבלת תשובה.
אולי, לא יודע, אני לא.
זה השעה שלך?
כן, השעה שלי.
משהו. אז אפשר לבדוק ברב גוגל, למה זה נקרא... לא, בטח מביא בהקדמה שם. לא קראתי את ההקדמה. כן.
אבל איך בן אדם כל כך נוטה לכיוון החומר, אם יש לו תכונות מובנות גם לרוח וגם לחומר?
אני חושב שזה...
החומר הרבה יותר חזק.
כי אני חושב שזו הבחירה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה בדיוק מה שקרה לאדם. זאת אומרת, באיזשהו מקום האדם הוא היצור היחיד בעולם. לבהמות אין יכולת של בחירה. הם כאילו כולם שקועות בענייני החומר. המלאכים אין להם שום בחירה, כי הם שקועים כולם בענייני הרוח. והאדם הוא היצור הזה שמשייט פה בין העולמות. ובאמת, אתה יכול לראות אנשים שהם... אתה יכול לראות את זה בהרבה דברים אפילו פשוטים. אתה יכול לראות אדם גדול שמגיע למקום שיש בו אוכל, הוא יכול להיות בו שעתיים, הוא בכלל לא יתקרב לאכול, כי הוא לא זה הסוגיה שהוא מונח בה. ולעומת זה, אתה יכול לראות אנשים שהם באים למקום, והדבר הראשון שמעניין אותם זה לאכול. אתה אומר לצורך, זה בני אדם, זה בני אדם, כולם לבושים בצורה מהודרת ויפה ונעימה ונחמדה. איך זה יכול להיות דבר כזה? זה הבחירה של האדם.
למה אין איזון בין הנשמה לגוף?
למה?
בנטייה.
מה אין איזון בין
הנשמה? לא, מי אמר שאין איזון? אתה יכול לראות אנשים גדולים שהם... שהחומר...
הוא אומר, מישהו תינוק, הוא הרבה יותר חומרי בסוף.
נכון, כשהוא תינוק נכון. דרך אגב, המהר"ל, אנחנו דילגנו על זה, אבל המהר"ל מסביר את זה מאוד מאוד, שבאמת, כשילד מתחיל לנהוג והוא מתחיל זה, הוא מאוד מאוד חומרי, אבל ככל שהוא גדל, הוא יכול להתנתק מזה, השאלה אם הוא רוצה. זה הבחירה שלו, זה עבודה של כל החיים, השאלה ששאלת עכשיו. עד כמה האדם רוצה להתחבר לעניינים רוחניים, ועד כמה הוא רוצה להיות קשור לעניינים חומריים?
השאלה שלי, למה זה לא מאוזן, כאילו 50-50 כבר בדרך טבע?
כי הקדוש ברוך הוא החליט שצריך לעבוד על זה. קודם כל, מי אמר שזה לא מאוזן? אולי אנחנו התרגלנו שזה לא יהיה מאוזן. אני לא יודע, אבל...
אנחנו למדנו שזה בגלל חטא אדם הראשון גם שהתרבו החסד.
האדם הראשון היה כולו רוחני, אנחנו מדברים אחרי החטא. כשהקדוש ברוך הוא יצר את האדם הראשון, כתוב בחז"ל שהוא יצר אותו כאדם בגיל 20, שזה כאילו אדם המושלם, ולא היה לו שום עניין ושום דבר. והרמח"ל מסביר מה הפשר, אז איך יכול להיות שהוא נכשל בבחירה שהייתה צריכה להיות לו? כי מה שדניאל אומר זה נכון ביחס לאדם הראשון, שבאמת הנטיות שלו היו הרבה יותר רוחניות, פחות גשמיות, וקרה שם משהו. הנה, ממש רבי יונתן אייבשיץ מדבר על העניין הזה. ובשורה הראשונה, בשורה האחרונה של הקטע הראשון, הוא אומר את מה שאנחנו כולם יודעים, והדברים בעצמותם תמוהים. כל הסיפור הזה, סיפור תמוע. מה יש לנו פה בעניין הזה? והוא אומר, ולכן דעו, כי החטא בשני אופנים. החטא המורגל, כוונתי לחמדה ולתאווה, לאבלי העולם וכדומה, שהוא הכל מיצר הרע. אמנם יש אופן אחר, והוא להיות כל חשקם ותכלית שלמותם להשיג ולראות מראות אלוקים ומקום כבודו. ויש להם מדרגה מזמן לזמן, ואם הם ממהרים לרוב עצם תשוקת העלול, העילה שלו, להביט ולעלות מהר יותר כפי המדרגה הרויה להם בזמן ולאט לאט, זהו אצלם עבנו וזה מקבלים עונשן. וזהו חטא נדב ואביהו, שירבו לעלות אל השם יותר מהראוי ובקבירתם לפני השם ימותו, וזהו שאמרו שאכלו בוסר, שלא הגיעו לזמן מדרגתם. זאת אומרת, רבי יונתן אייבשיץ מחדד את הדברים פה. הוא אומר שהרבה פעמים אדם שואף למה שלא שלו. זאת אומרת, מה שלא שלו יכול להיות בעניינים רוחניים. אדם רוצה לחטוף בבת אחת עניינים רוחניים, מה לנו לדבר על נדב ואביהו, ומצד שני יש אדם שבכלל שקוע בכל העניינים הללו. וכן אמרו שטויי יין, שהוא הדבר שירבו להשיג ולהבין. ותראו מה שהוא כותב כאן בהמשך, בפסקה הבאה, וכן הדבר בקבלת שפעת השגת אלוקים, אין לעלות מהר מהר, כי אז ישתה וישתכר וירדם, ולכך אמרו שטויי עיניים נכנסו, וזה חטא של אדם הראשון. ואז אני חוזר לטור השמאלי, לעניין שלנו, וזה מאמר רבה בר חנה, שאמר שראה למתי מדבר, והם לא פנו עורף לשם ללכת בתר ענייני עולם הזה הפונים עם השם, כי אם כל עניינם כלפי מעלה, כמו שאמר המהר"ל, ומגמתם לראות כבוד השם, אכלו ולא יסבאו מנוע מליון, וזהו דעה וגנו הפרקים, פניהם כלפי מעלה, מבלי סור לשום צד ונטייה כלל וכלל, רק כל עניינם דירבו לשתות יין קודם זמנו, כמו נדב ואביהו בקרבתם לפני השם, וכך היה אצלם, ולכן אמרו דגנו כמאן דמיב סמי, ונתפתו ביינם לרוב אורליון להפליג לדבר בשבחים ולראות מופת על גודל מעמדם, על גודל מעלתם. זאת אומרת, רבי יונתן אייבשיץ לוקח את כל העניין הזה והוא אומר, חכמים רצו להאיר לנו פנים בעובדי השם שפועלים במתח חשמלי גבוה מדי. זאת אומרת שהם הם, הם שטויי יין, הם כאילו רוצים לחטוף את הכל בבת אחת וזה לא עובד. ואז הוא הולך לכל העניין של הציצית וכולי וכולי, האם במתים חופשי, פטורים, ציצית הרי רומז לתרי"ג מצוות, זה ספר דרוש, בסופו של דבר הוא הרי לא, הוא לא בא, הוא לא מהרש"א, הוא לא בא לפרש את העניין, אלא בדרוש הוא אמר, הוא השתמש גם, גם בעניין הזה. והרב, אנחנו כבר באיחור, יש פה בסוף, בעוללות אפרים, עוללות אפרים זה ספר של בעל הכלי יקר, רב אפרים שלוימי מלונשטיץ, והוא כתב את הכלי יקר על התורה, שסתם אם מישהו מכם צריך פתאום להכין איזה דבר תורה זריז או משהו כזה, שווה מאוד להתבונן בו, כי הוא מעורר לשאלות מאוד מאוד פשוטות בפרשה ותשובות מרתקות ומעניינות.
רב אפרים מלונשטיץ?
מלונשטיץ.
מלונשטיץ?
במרוקו.
זה לא במרוקו וגם לא בטוניס. לא. לונשטיץ, שם אשכנזי, מה נעשה? יש גם עוד כמה אשכנזים נשארו בעולם, אין הרבה אבל נשארו כמה.
לונשטיץ זה מקום או של משפחה?
אפרים שלוים, אפרים שלוים, תביא איזה, אפשר להסתכל ב...
רב גוגל.
בכלי יקר, במקראות גדולות. כן, אפרים שלוים, אני לא זוכר את השם המשפחה שלו, מלונשטיץ. זה אני זוכר. וגם זה ספר דרוש מאוד ידוע. תראו מה שהוא אומר. לפי שהם מתו על עסקי דיבה, על כן הראה לו דרך מוציא דיבה, לפי שהיו ענוותנים, ובית שמה היו קפדנים וקנטרנים, ואם רצה לדע איזה דרך הכשר הזה או זה, היה לו למים לחוטים וחוליות, כחוט השני ספטותיו. תראו מה זה ספרי דרוש שפעם היו. אם כן צהולמד כמה הכתוב מפליג בשבח הלשון, עד שימשלו לחוט השני, גם זה לעומת זה ייראה בחוליות, כל חולי וכל מכה, שיקור. בקיצור, הוא ממש לא נוגע בהגדה, אבל הוא ניסה ללמוד ממנה, הוא ניסה ללמוד ממנה לפי שמתי מדבר מתו על ענייני לשון הרע, שהם הוציאו את, הוציאו את ענייני לשון הרע וכו'. הרב פה הולך בדרך הנסתר מאוד מאוד מאוד, ואני כידוע לא מבין בעניינים הללו. אז נקרא כמה שורות באי ההבנה, בהחלט זה סיפור קשה. אני חושב שהנקודה שהמהר"ל, אני חושב שהנקודה שהמהר"ל הכניס לנו, שהוא בא ואמר לו, בוא תראה מתי מדבר, בוא תראה משהו שנפרד לגמרי מאיתנו, וממילא הוא רואה את הפנים שלהם בצורה שונה, הוא רואה את הברכיים שלהם בצורה שונה, הוא לא נוגע בהם בכלל, כאילו, מה לנו? אנחנו אנשים פשוטים. מה אנחנו בכלל יכולים להתקרב למתי מדבר? איך אנחנו בכלל יכולים להגיע למדרגות האלה? זה למעשה שאנחנו יוצאים מהסיפור הזה. אז נקרא כמה שורות אצל הרב במאמרי הראייה. זאת אומרת, בפרשנות שלו לעניין הזה. דרך אגב, יצא השבוע מהדורה חדשה של מאמרי הראייה, שהשמיטו לפי המתבקש כמה קטעים מהן היה שהם הכניסו פעם והכניסו דברים אחרים. ראיתי שמביאים את זה לרב טאו בבין הזמנים, אז אני מניח שזה משהו חדש ומעניין. מוכר הספרים לא נמצא, הוא הלך להכין מלווה מלכה, אז צריך לידע אותו. אתה יושב על המקום שלו, נועם אלטמן.
זה כחול כזה?
כן.
יש לו את זה כבר.
יש לו את זה כבר, בסדר. אז נראה שזה... מה זה?
לא...
לא משנה.
נראה שזה החכם יחכימו בגודל מעלה דור המדבר, שבאמת דור המדבר גבוה מאוד, שהיו דור דעה, ובדברי האריז"ל מבואר, שסיבת היעדר כניסתם לארץ גם כן הייתה מפני מעלתם. וזה מופיע בשפת אמת הרבה מאוד פעמים, שארץ ישראל מצריכה עבודת אדמה, מצריכה פרנסה, מצריכה כסף, מצריכה בגדים. אין מן שיורד מן השמיים, אין באר שמלווה אותך, אי אפשר לקום ב-11 בבוקר, בקיצור צריך לעבוד פה. אז המעלה שלהם הייתה כזאת שזה לא יתאים לדור של שנכנס לארץ.
נציב על חטא הרגלים.
מה?
נציב על חטא הרגלים.
כן, כן, נכון. ללמד זכות עליהם. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, והיה עניינם בסוד גדול, עד שהנהגת ארץ ישראל שהיא גלויה, סוד על מטתה, זאת אומרת, העולם התחתון, לא הייתה ראויה להם מפני דבקותם במקום עליון, שהייתה הנהגתם דרך ראויה בדרך ניסים שהיא דרך הסוד. ויין רומז לסוד, כמו שאמרו חז"ל, יין ניתן ב-70 אותיות, יין בגימטריה 70, וסוד, סוד בגימטריה גם 70, נכנס יין יצא סוד. והנה עליהם הופיע אור החירות, כי יצאו ממצרים בסוד הבינה, וזהו, ודמו כמן דמיב סמי, מלאים מסוד היין. ודמו כמן דגנו הפרקיד, שהפרקיד הוא רומז על חירות, על כן פרקדן לא יקרא קריאת שמה, מפני שצריך להורות שיש עליו עול. ואמר שאי אפשר להגיע כלל לדעת גודל עוצם מעלתם, עד שאפילו הבחינה התחתונה שבהשגתם, שהוא עניין הברך, זאת אומרת שזה החלק הרגל, החלק התחתון, שהוא סוד. נו, מיכאל, אתה לומד קבולה.
בית שחות יסוד.
אחרי חתונה.
לא, אחרי החתונה יגלה לנו. הוא לומד כבר עכשיו, אבל הוא לא רוצה לגלות.
נצח
חוד יסוד. אני רואה שאתם לומדים קבולה, זה בסדר.
אתה אומר.
לא, בבין הזמנים רק.
שבהם הוא סוף המעלות שבהם. כי ההוא זקיפה, בקיצור, הרב הולך פה במהלך בעניין הזה, וממילא הניסיון היה ללמוד מהם משהו, והוא הראה להם שאי אפשר לעמוד על מעלתם. הוא מביא פה למטה עם הראשונים כבני אנשים, אנחנו כחמורים, וממילא כל הבחינה פה וכל העניין להראות לנו עד כמה הם היו, עד כמה הם היו מיוחדים. ולכן אמרו לו גם, סחסה, זאת אומרת, אתה טיפש, מה, אתה מתכוון להתקרב לאנשים האלה? יש לך בכלל יכולת לגעת בקצה הקצה של ההשגות הרוחניות שלהם? זה לא שייך בכלל, זה דור אחר, זה אנשים אחרים, זה מציאות אחרת, וכולי וכולי וכולי, וממילא אי אפשר בכלל להשיג אותם. ולכן הוא מביא גם את הדוגמה של ציצית, כי ציצית זה, אם אתה מצרף את ארבע הכנפות, 4 כפול 8, 32, 32 נתיבות חוכמה. המהר"ל דרך אגב בנתיבות עולם כתב 30, זאת אומרת, חוץ מהזה הוא כתב עוד אחד, והוא מסביר למה. וכל העניין הזה, איך הוא רצה כאילו להסתכל, הוא רצה למנות את החוליות, והוא רצה למנות את הפתילים, הוא רצה להבין את כל הנתיבות של החוכמה שהעולם עומד. ובאיזשהו מקום רומזים לו, דור המדבר, הם היו דור דעה, הם ידעו את הדברים האלה. אנחנו אנשים פשוטים, צריכים לחיות את החיים שלנו, אנחנו לא יכולים להגיע לכל ההשגות העליונות והמרוממות ביותר. זה לא ניתן לנו, לא מבקשים את הדבר הזה מאיתנו. אני חושב שזה בהחלט אגדה לא קלה, ואמרתי, מי שרוצה יעיין, לאגדה הזאת יש הסבר מופלא מאוד של האדמו"ר החבדי, וציינתי את זה פה באוצר רשימות, זה היחידה מרבא בר בר חנה שראיתי שהוא פירש, והוא ממש מסביר כל פרט וכל עניין וכל דבר. חודש טוב, שבוע טוב, זמן טוב, יום עצמאות טוב, כל מה שצריך שיהיה
טוב. נפלוף טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.